אתם מאזינים לדבר חינוך עם חמותה לחמן.
שלום, אז הגעתם לפודקאסט של גישת האמת בחינוך, והיום אני מארחת את רבית רביב, שהיא מדריכת הגננות שלי, והיא עובדת דרך מכון אדלר, במדריכת גננות דרך מכון אדלר. תכף היא תגיד איך קוראים לזה, ותציג את עצמה. והיום באנו לדבר על זרימת בוקר, ועל התארגנות בוקר, זרימת בוקר בגן בשביל הגננות, והתארגנות בוקר בשביל ההורים. אז רבית, בואי תציגי את עצמך.
טוב, אז תודה רבה חמותה, על איזה כיף, איזה כיף להתארח פה. אז אני רבית רביב, אני מלווה ומדריכה צוותי חינוך ברחבי הארץ, אני מגיעה מתחום החינוך, נכון, אני עבדתי עם המכון, היום אני עובדת באופן עצמאי, אני עובדת עם המכון היום יותר בקטע של ספק, של נותנת שירותים. התוכנית שלנו, תוכנית הליווי לגנים, לגני ילדים, נקראת גן זה ערך, שזו תוכנית ליווי יחידית שעובדת על פי הגישה אדלריאנית. אני בוגרת לוינסקי, בוגרת מכון אדלר. אני מנחה היום במכון, אני מלמדת שם, ואני מגיעה משנים רבות של חינוך, מעל 30 שנה, מלא ילדים ראיתי, עברו דרכי, מלא הורים, משפחות, והיום התחום העיקרי שאני מתעסקת איתו זה באמת הדרכה וליווי. אני חושבת שזה מה שחשוב בגנים, זה מה שנותן את הצבע בגן, זה מה שגורם לגננת ולצוות להתפתח וכל הזמן ללכת למעלה, ואני רואה בזה היום את השליחות העיקרית שלי.
יפה. אז אני, בעקבות ההדרכה שאני עוברת איתך, הפכתי את הגן לגן שהבוקר הוא זרימת בוקר, ואפילו שבהתחלה היו לי ככה התנגדויות, מהרגע שעשיתי
את זה... יפה שאת אומרת ככה התנגדויות, כן, חמוטל, בואי, היו לך התנגדויות, וזה בסדר.
אני מתקשה להביא דברים חדשים, ודבר ראשון אני אומרת לא, אבל מהרגע שהתחלתי, אני ממש התאהבתי בזה, וראיתי את הערך הרב שזה נותן לילדים את ה... לי, גם לי, זה הרבה יותר קל לי כבר ממה שפעם היה, זה נותן לי הרבה יותר זמן, ואני כאילו ממש ממליצה, אבל אני כאילו, מה שאני חובה אצל הגננות, שהן קצת חוששות, עכשיו מהמקום שלי אני מבינה את החשש, אנחנו שנים רבות התרגלנו לדרך מסוימת, לשיטה מסוימת, היה לנו ההיגיון, למה ככה, ופתאום בא, רבית אומרת לו, תעשו בדרך אחרת. אז את רוצה להסביר מה זה בכלל זרימת בוקר?
כן, אז קודם כל אני מאוד מעריכה את הכנות שלך ואת היכולת לבוא ולהגיד היה לי קשה, כי זה קשה, זה לא קל, בטח ובטח לגננות, ואני רואה את זה הרבה אצל גננות מאוד ותיקות, מאוד מקצועיות, שיש להם אג'נדה חינוכית ברורה, קשה להם מאוד לזוז מהמקום שלהם, ולרוב בצדק, כי הם בנו לעצמם מקום מאוד בטוח, ומקום מאוד טוב, שעובד טוב, שמוכיח את עצמו, ופתאום לזוז ל-unknown, למשהו שאני לא יודעת עליו, יש בזה איזושהי חוסר ודאות, וברוב המקרים אני גם לא מושכת לדברים אחרים, כי אם אני רואה שגננת עובדת טוב, וגננת מקובעת, ובסך הכל הילדים מתקדמים, והצוות מתקדם, אז אם יש לי עוד כל מיני סריטות כאלה ואחרות, אני לא אמשוך אותה לשם. אבל זרימת בוקר זה משהו שאני לא מציעה לכל גננת, אני מציעה את זה באמת לגננות שהן, יש להן את הביטחון המקצועי שלהן, כבר ממש מבוסס חזק, כי לעשות מהלך כזה, ואת יכולה להעיד מהניסיון שלך ומהתהליך שאת עברת, לעשות מהלך כזה, צריך להיות חזקים, צריך להיות חזקים מקצועית, צריך להאמין בעצמך מאוד ובילדים, ובתהליך, ולדעת עמוק בפנים שתהליך לוקח זמן. זה לא זבנג וגמרנו.
כל תהליך, נכון.
כל תהליך, בדיוק. זה משהו שאני מתחילה
אותו. זה לא ביום אחד.
בדיוק, אני מתחילה אותו ואני לאט לאט, כל יום עוד צעד בייבי סטפס כאלה, לאט ולאט. ובאמת, למה אני אוהבת את זרימת בוקר? עכשיו, זרימת בוקר מאוד מאוד מתאימה ותואמת את הרעיון האדלריאני, כי אדלר מדבר המון על בחירה חופשית. וכשאני מדברת על, כל הנושא הזה של, בחירה, אני בעצם מאפשרת לילד, וגם לנו, לאנשי החינוך, לגננות, אני מאפשרת להם כל פעם עיסוק במרחב אחר. אם אני פותחת למשל בוקר אחד את המרכז שלה, של הגואש והדבק, ולמחרת אני פותחת את הדבק ואת הצבעים, ואחרי יומיים אני מוסיפה גם את הבצק או את החמר, בעצם אני מגוונת את הגן, ואני גורמת לאיזשהו גיוון ולא לסטטיות. זה דבר אחד. הבחירה בעצם מתאפשרת מתוך המרכזים. אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור בוחר. גם אם אני עכשיו בוחרת להרים את היד, אם אני מרימה עכשיו את היד, זו בחירה שלי להרים את היד. כל דבר זאת בחירה, אין שום דבר שנעשה כי אני לא יודעת למה זה קרה, או אני לא יודעת למה אני פה, או אני לא יודעת למה הגעתי לחדר הזה. הגעתי לחדר הזה כי בחרתי להגיע לחדר הזה. וגם ילדים עובדים ככה, אנחנו חושבים שאנחנו מכוונים אותם, אבל אם נשים לפני ילד צלחת עם פריטי מזון, נגיד בשר, פסטה וסלט, הוא יבחר מה לאכול מתוך מה שיש בצלחת. אני יכולה לשים המון דברים. והגישה שלי היא גישה כזו שאומרת, החיים והגן במיוחד הם כמו סופרמרקט. אני בעצם הילד והצוות הולך עם העגלה בין המדפים. אני כגננת, שהילד הולך עם העגלה בין המדפים, אני צריכה לדאוג שעל המדפים יהיו מוצרים וערכים ויצירות ומרכזים שאני יכולה לחיות איתם בשלום. זאת אומרת, מה הוא ייקח לעגלה שלו, מה הוא יבחר לשים בעגלה זה שלו, אבל מה אני שמה לו על המדפים זה כבר הבחירה שלי. וכשאני לוקחת ובעצם מסדרת בוקר עם בחירה חופשית, שהילד יכול לנוע גם בין המרכזים, גם בין מוקדי הפעילויות, כמו מוקד ספרייה ומוקד חשבון ומוקד הבית, מרכז הבית, ויש לו גם את המרכזי יצירה השונים וגם את המשחק החופשי, והוא יכול לזוז ביניהם בצורה חופשית, אני מקבלת בעצם ילד שקודם כל מודע לבחירות שלו, מודע ומחובר לרצונות שלו, הוא יודע שעכשיו הוא לא אוהב, הוא לא אוהב גואש, אז הוא לא ייגש לשולחן גואש. עכשיו זה גם אומר לי משהו, באיזשהו מקום זה גם מלמד אותי לא רק מה הילד אוהב, אלא גם מה הילד לא אוהב. אם הוא לא ניגש לגואש, יכול להיות שיש שם איזושהי מניעה שאני יכולה לטפל בה, שאני יכולה לעשות איתה משהו, ולא לקחת אותו עכשיו, כל השולחן הזה צובע בגואש, בוא נצבע בגואש, ואז באיזשהו מקום אני או במאבק איתו, או שהוא במאבק עם עצמו, וברגע שהוא נמנע מכאן גואש, או משולחן גואש, אני יכולה לקחת את זה לעצמי, לשים את זה בכוכבית אצלי פה למעלה בראש, ולהגיד, עידו נמנע, אני רואה כבר פעם שלישית, שהוא לא ניגש לשולחן גואש, אני אבדוק איתו, באופן פרטני, באופן אישי, למה? יכול להיות שזה עניין של ויסות, יכול להיות שהוא לא אוהב את זה, יכול להיות שהחבר שלו לא היה בשולחן הזה, יכול להיות המון דברים, אבל יש לי איזשהו מידע שהילדים נותנים לי בבחירה שלהם.
אבל מה תגידי לך?
כן.
יגידו לך, תקשיבי בסדר, נותנים להם בחירה, ילד תמיד יבחר לא לבוא לאכול, הוא יעדיף את הגואש, הוא יעדיף לשחק את זה, וגם יש ילדים שאוהבים רק את המוקד, את המרכז הבית, אז הם ישחקו רק שם, והם לעולם לא יבואו לזה, אז בעצם אנחנו מפספסים דברים, ואני זוכרת גם אצלי, וגם כשאני חושפת את זה להורים, את הגישה של המזנון אצלי, אחת השאלות שעולות, איך את מפקחת על זה, שהילד אוכל, ולמה שהם יבואו לאכול, ברור שהוא יעדיף לשחק, הילד שלי לא אוכל, יש את הפחד, אני כבר יודעת היום שאצלי זה עובד, והם אוכלים, ואנחנו מצליחות גם את הילד שהכי לא בא לו לאכול, אנחנו מצליחות לשדל, ויש את הילדים שרק מחכים שזה ייפתח כבר, אבל בת, איך תעדי לזה? גדלות נגידו, ברור שילד לא יבוא, לא יבוא לאכול.
קודם כל, ברור שילד לא יבוא כי הוא לא הורגל בזה, בגישה הזאת של הבחירה. ילד ש... ואני יכולה להגיד, להעיד על עצמי שאני ניהלתי גנים במשך 25 שנה, היו לי גנים מגיל שנה עד גיל שבע, כל הזרימת בוקר התחילה אצלי בגיל שנה וחצי, וברגע שילד נכנס לתהליך הזה, בגיל שנה וחצי, אמנם זה לא בחירה, זה לא זרימת בוקר מורכבת כמו שבגן של גילי שנתיים שלוש, היא בחירת בוקר יותר פשוטה, אבל ברגע שילד נכנס לתוך המהלך הזה של אתה אדון לעצמך, ואתה בוחר מה לעשות ואיפה לעשות, אני יכולה, כן, גם אם אני אתכחש לזה, זה קיים בשטח, ילד בוחר מה לעשות, אני רואה צוותי גנים, הם שמים לילד משחק על הרצפה, משחק אחד, יש ילדים שזוחלים או מדדים לכיוון הקוננית ומוציאים משחק, ואז הצוות רץ, לא, לא, אנחנו לא משחקים בזה, עכשיו אנחנו משחקים במה שיש על השטיח, אבל הוא בעצם מראה להם שהוא לא רוצה, הוא בוחר לעשות משהו אחר, זה קורה אם אנחנו ניתן לזה יד, ואם אנחנו לא ניתן לזה יד, כי האדם הוא יצור חופשי, ובסופו של דבר, אם ילד לא נמשך למשהו, הוא לא ישחק בזה, מקסימום הוא יישב בצד, מקסימום הוא קצת ישחק עם עצמו, ישחק עם ילדים, יציק לילדים, יפריע לילדים, יחרב לילדים, אבל הוא לא ישחק, כמו שאני רוצה שהוא ישחק, ואצלי בגנים, כשילדים נכנסו לזה מגיל שנה וחצי, שנה ושמונה, והמשיכו עם זה הלאה, אז בהחלט אפשר היה לראות איך לאט לאט הם כבר מאוד מודעים לעצמם, ונכון, בגיל שנה ושמונה הם לא באו לאכול, הם היו עסוקים במשחק, הם רק רצו כל הזמן לשחק, ולאט לאט לקחנו אותם ואמרנו להם, זה, אנחנו, זה מחכה לכם, זה, לא, זה פה, אנחנו שומרים לכם, אתם באים לאכול, בהתחלה באמת לקחנו אותם לאכול, לאט לאט ילד מבין, תראי, כל הנושא הזה של בחירה, זה סוג של בשלות, שאני חושבת שזה פשע לא לתת לילדים לגדול לתוך המקום הזה. כי כשאני גדלה להיות אדם בוחר, אני מבינה שאני מוותרת על המון דברים מסביב. בחרתי עכשיו לשבת בשולחן הדבק, בחרתי, ויתרתי על הגואש, ויתרתי על מרכז משפחה, ויתרתי על השולחן הדידקטי של הפאזלים. כל בחירה היא בעצם ויתור, וכשאני כילד מבין את זה, אז בהכרח נוצרים אצלי דפוסים של אחריות, ושל דחיית סיפוקים, ושל התמודדות עם כישלון, לא צריך כבר לעבוד על זה, זה קורה אוטומטית, כי אם באמת גננות ייקחו את ה... רעיון הזה, ואני תמיד, כמו שאני אומרת גם לכם, אני שותלת מחשבה, אני לא באה ואומרת, מעכשיו זהו, די, שלום, אני נותנת את הזמן, ואם יש פה גננת אחת או שתיים, שתחליט שהיא מתחילה עם זה בספטמבר, יאללה, עד ספטמבר אנחנו נשארות בקיבעון, מספטמבר אנחנו מתחילות, בספטמבר היא תראה בהתחלה את הילדים, שהם רצים לכל מקום, הם קשה להם להתמיד בשולחן מסוים, הם יושבים, עושים קצת דבק, רצים לשולחן אחר, למה? כי הם הגיעו מגנים, או גדלו בתוך מסגרות, שלימדו אותם שדברים יברחו, אם אתה לא תעשה, זה לא יהיה, זה בא לי זמן קצוב, הוצאתי לכם משחק, ואני לוקחת אותו אחרי פרק זמן קצוב, ילד לומד לעבוד מהר, כדי באמת לא לפספס, אבל כשילד יודע, וזה ייקח זמן, ואני בטוחה שאת רואה את זה היום, כשילד יודע שהמרכז הזה הוא קיים, למשך שעתיים, שעתיים וחצי, הוא נכנס בבוקר, ועד המפגש, המרכז הזה קיים, לא נוגעים בו, לא לוקחים ממנו שום דבר, זה שלא, אז הוא עובד בנחת בגואש, והוא עובד בנחת בדבק, והוא מסיים, והוא הולך לציור, ואז הוא הולך למרכז משפחה, והוא יושב בספרייה, הם לומדים לווסת את עצמם, הם יודעים שהדברים לא בורחים, ואם משהו גם הוא לא הספיק, והוא מתוסכל מזה, זה חלק מהחיים, זה מה שאנחנו מלמדים אותם, שמחר יום חדש, היום לא הספקנו, מחר יום חדש, ואני אשמח גם להרחיב על המזנון.
אז אנחנו נדבר על המזנון, מה שאני רוצה, כשדיברת, כאילו לי עלה שבאמת, כששתלת את זה במוח שלי, ובהתחלה נורא נורא התנגדתי, אז אחד הדברים שכן קנו אותי, זה שאני, בגישה שלי, מאוד חשוב לי להנחיל לילדים עצמאות. וממש בגיל מאוד מאוד קטן, אני נותנת להם להיות עצמאים, גם בגן, וגם, זה באמת בא גם די בחירות, שהם בוחרים את המוזיקה שהם רוצים לשמוע בגן, הם בוחרים משחקים, הם בוחרים ספרים, אבל זה היה בשיטה הקודמת, טוב, אז איזה משחק אתם רוצים? בואו נוציא, הוצאתי, עכשיו יש את המשחק הזה, טוב. זה, ובאמת בשעה מסוימת כולנו התיישבנו לאכול, כן הייתי שואלת אותם, הייתה איזה בחירה, אבל עדיין הכל היה מכוונן אצלי. ואז כשהצגתי את זה והתחלתי לעשות, וראיתי באמת כמה עצמאות זה נותן לילדים, כמה ביטחון זה נותן להם. אז נכון, ביום יומיים הראשונים, קצת היה קשה, וזה אפילו יותר, אני יום יומיים הייתי רכה, זה לוקח איזה חודש. אבל כן, זה לוקח זמן, ובכלל הם באמת פוחים, הם לא רוצים לאכול, והם לא מבינים, והם לא ניגשים, והם נצמדים לאיזה מוקד אחד, אבל לאט לאט, הם באמת התרגלו, הם התרגלו שזה הזמן שיש את המוקדים, כמו שאמרת, כשהם באים מוכים לא הספקתי, אז אני אומרת, אין מה לעשות, אז היום שיחקת בזה, מחר תשחק בדבר אחר, או תזכור שאתה רוצה, ואותו דבר עם האוכל, שהם באים כאילו, ואני קוראת, אנחנו קוראים, הם לא באים, הם לא באים, הם לא באים, אני אומרת, טוב חבר'ה, הזדמנות אחרונה לאכול, ויכול להיות שבפעמיים הראשונה תהיה ילד שלא ירצה, וקצת מנסה למשוך אותו בכוח, לבוא לאכול, וקצת מנסה, ואולי הוא לא יאכל, אבל לאט לאט הם מורדות, שזה הזמן שלהם לאכול, והם לא מפספסים את זה,
נכון, אני, קודם כל אני מסכימה איתך, ואני מאוד שמחה שאת רואה את זה גם, גם אצלך ממש, את כל התהליך, ובאמת את הגדילה של הילדים, וזה בדיוק ככה, כי כשאני סומכת על ילד, ואנחנו כולנו שמים, אני רואה בהמון גנים את המשפט הזה, כל ילד זקוק למבוגר אחד שיאמין.
נכון.
אז בואו תאמינו, זה להאמין בידי.
וגם באמת לסמוך עליהם, שהם יודעים על הבחירות, וגם שיבינו, גם כמבוגרים, גם כילדים, כל בחירה יש לה תוצאה. בחרת גם עם ההורים, שנגיד ילד מתעקש עוד לשחק ועוד לשחק, ולא הולך להתקלח ולא הולך זה, אז אם הוא יבין שוואלה, עדיין הגיעה שעת השינה, כאילו שיחה שיש לי זה, אבל בגלל שהעדפת לשחק ולא רצית להתקלח, ואז המקלחת הלכה מוכר וזה, היום אין לנו זמן לספר סיפור, כי אתה כבר, זה מאוחר, אתה צריך ללכת לישון, ולאט לאט, זה לא שהוא ירגיש כעונש, הילד ילמד את העניין הזה, שיש לי בחירה, אני בוחר, ולבחירה הזאת יש תוצאה, אם בחרתי ככה, הספקתי יותר, אם בחרתי ככה, אותו דבר בגן, אם אני בוחר לשחק רק במוקד אחד, הפסדתי דברים אחרים. הילדים היום במיוחד כל כך רגילים שהמבוגרים עושים להם, גם אנחנו כגננות, פעם, אני כאילו פעם, היום זה אחר, כל הזמן, הנה אז הבאתי, אז בואו כולכם עכשיו לעשות פאזלים, ובואו כולכם לעשות הדבקה, ובואו כל הזמן דאגתי שכולם יעשו. הייתי שואל, ועד שאחרון לא הייתי מסמנת את אבי, לא היה יכול להיסגר השולחן. אז הם התרגלו, עכשיו כולנו בדבק, ועכשיו כולנו בפאזלים, ועכשיו כולנו בזה. ובאמת קצת כמו איזה רובוטים, אותו דבר בבית. ההורים דואגים לשעשוע, וההורים דואגים שזה ולא, ולא שיקרא ספר שיעשה זה. לא נותנים להם שום התנסות. ילד לומד מהתנסות. הבחירות האלה זה סוג של התנסות, של וואלה, של איזשהו תאות, הם יגדלו להיות גם, קודם כל, לסמוך על הבחירות של עצמם. כי ילד שבוחר מגיל קטן, והוא יודע כבר מה, שיש תוצאה לכל בחירה, שכתוב מידע לחשוב, אוקיי, יש לי עכשיו בחירה, מה אני מעדיף? אני מעדיף את כל הזמן שלי בלימודים, אני מעדיף להיות עם חברים, אני מעדיף לעשות שיעורים ולא להצליח, זה לאורך כל דבר, אני מעדיף לספר, אני מעדיף ללכת בת החברות, זה לכל דבר ילווה אותו העניין של הבחירה, וזה גורם לא, מעבר לזה שאנחנו סומכים עליו, זה גורם לילד עצמו לסמוך על עצמו, בעיניי.
נכון. אני, קודם כל, כל מילה בסלע, את כבר מוכנה זהו לבוא ולהדריך ביחד איתי, בשמחה רבה. אני מסכימה איתך, ואני רוצה להגיד לך שכשאני נחשפתי לגישה הזו, זה היה ממש לפני המון שנים, זה היה לפני כמעט יותר מ-20 שנה, זה לא היה. ואני כשלמדתי במכון והחלטתי להכניס את זה אליי לגנים, קודם כל אני הייתי הגננת של הבוגרים, ואני התחלתי עם הבוגרים, הבוגרים זה גיל 2-3 היה, והצוות שלי עמד על הרגליים האחוריות. למה? עכשיו, אני גם רואה את זה היום. ממה, בעצם על מה יש התנגדויות? לא כל כך על הילדים, איך הם התנהלו. הלחץ הזה של הצוות שלהוציא כל כך הרבה שולחנות בו זמנית, זה באיזשהו מקום מלחיץ אותם, שפתאום יהיה גם ציור וגם דפקיות וגם אוכל וגם המרכזים יהיו פתוחים. יש לי גנים שאני נכנסת בבוקר, אני נכנסת ב-8 בבוקר, ואני רואה את המרכזים סגורים. זאת אומרת, רק שולחן יצירה ושולחנות משחק. המטבח סגור, הספרייה סגורה, הקוביות, ואני שואלת, לא, זה אנחנו פותחים בשעה 10:30, פותחים את המטבח, עכשיו תשחקו במטבח. אף אחד לא משחק ככה. ילד, לא, אי אפשר לכוון אותו מתי לשחק. אם הוא רוצה עכשיו את המטבח, זה צריך להיות פתוח. אי אפשר להגיד לו, תחכה ל-11, ב-11 שהילדים יהיו בחצר, אנחנו נכניס קבוצה, וגם, אולי זה לא תהיה הקבוצה שלו, וכל הדבר הזה, לקחת את הילדים ופשוט לעשות מהם משהו מאוד מובנה ומסודר ושבלוני, זה משהו שאני רואה את זה בגנים, גם אצלי זה היה ככה, והצוותים, הצוות שלי באמת עמד על הרגליים האחוריות, מה פתאום את פותחת את הכל, יהיה פה בלגן, היה בלגן שבוע, 10 ימים, אבל אחר כך ילדים מבינים שזה המצב, ושום דבר לא בורח, והכל, וברגע שאת מתארגנת, הילד יודע שהכל יחכה לו, ואם היום הוא לא יספיק, אז מחר, ואפילו הגענו למצב כזה שאם כל הילדים נגיד הלכו עם חנוכיה, עשו את החנוכיות האלה שכולם עושים, ויש 2-3 ילדים שלא רצו בשום אופן, פשוט נתנו את זה ככה הביתה, שההורים יעשו את זה איתם בבית, חופשת חנוכה, אתם יכולים לעבוד איתם, אבל הילד בחר לא לעשות את זה בגן, וזה בסדר, ואם הוא יוצא עם זה שלם ומבסוט, עם סקית, ולא עם תוצר מוגמר, כל החברים שלו יוצאים עם תוצרים מוגמרים, והוא יוצא עם סקית והוא מבסוט עם זה, סבבה, ואם הוא לא מבסוט עם זה, אז יש לו פה איזושהי למידה, יכולתי לעשות, בחרתי שלא, יש לזה כמו שאת אומרת, תוצאות.
יש לנו כגננות נורא רצון שכולם יעשו, אפילו השבוע שהיית אצלי אמרת לי, שאני רוצה לקנות את התמונות של כולם, ואמרת לי לא צריך, תתלי כמה מייצגות, והרצון הוא באמת שכולם יעשו, ושכולם יהיה, ושכולם זה, וצריך לשנות את הגישה הזאת, ולהבין שלא, שזה בסדר שלא, אנחנו לא כולנו אותו דבר, ואין לנו את אותם רצונות, וזה בסדר שלא כולם.
אני תמיד הייתי אומרת, גם לגננות שעבדו איתי, וגם לגננות שהיום אני מלווה אותם, אני תמיד אומרת שגננת טובה, זאת גננת שכל פעם, כל חודשיים, שלושה, יש לה פחות ופחות מה לעשות בגן. אני רוצה שהגננת תלך אחורה, תזוז אחורה ותיתן לילד נתחים נתחים של עצמאות. ומבחינתי, ברגע שגננת תשב, תאכל משהו, תכין את המסיבה, או תשב בשולחן וילדים ישבו סביבה, והגן יעבוד. הגן יעבוד, והוא יעבוד טוב, הילדים יהיו עסוקים, זאת מבחינתי גננת שעשתה את העבודה שלה. לי הייתה גננת שעבדה איתי 15 שנה, והיא מאוד התחברה לנושא הזה של הזרימת בוקר. היא הייתה מגיעה בבוקר, והיא הייתה סורגת ליד השולחן, ליד שולחן הדבקה שהילדים היו מדביקים, והיא הייתה מראה להם שהיא הייתה מודדת על הבובות, והיא הייתה עושה דברים אחרים, וכל הגן עבד. זה מבחינת, אומנם זה לא היה בתחילת שנה, זה גם לא היה עכשיו, זה היה לקראת מאי-יוני, לקראת סוף שנה.
זה לא קורה לקראת הסוף, גם לי.
בדיוק, אבל זה מה שאני רוצה מגננות. גננות לא צריכות לתקתק את הילדים, לא צריכות להפעיל אותם, לא צריכות כל הזמן להיות סביבם. רגע, תנו להם, הם יודעים גם לנהל את עצמם, ואם הם לא ידעו, אז אני גם רוצה שהם ילמדו לבוא לבקש עזרה. ושלא יבכו. אם ילד בוכה והגננת רצה, מה קרה? לקחו לך, תחזיר לו, למה אתה לוקח? ומסדרת את העניינים, היא לא לימדה את הילד כלום. היא לימדה אותו שהוא צריך לבכות, זה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות, והדברים נפטרים. אבל אם היא שומעת אותו בוכה, והיא אומרת לו, איתמר, אני רואה שאתה בוכה, אם אתה צריך אותי, אני כאן, והיא גורמת לאיתמר לקום, אפילו שהוא לא מדבר, אבל הוא מגיע אליה, והוא מושך אותה ביד, או הוא מראה לה מה הוא רוצה עם האצבע, זאת מבחינתי יוזמה של ילד, אני זקוק לעזרה, בואי תעזרי לי, ומפה אני יצא לכיוון. ולא רק שהוא יבכה ואני ישר אבין אותו, בלי שהוא ידבר. אנחנו עובדים נורא קשה בגן, אני חושבת. אני חושבת שלגדל ילדים זה לא כזה מסובך, זה לא כזה סיפור גדול. אפשר באמת לגדל אותם בנחת, שיהיו יחד איתנו בכל היום הזה. לא צריך לרוץ אחריהם כל הזמן.
אני גם מלמדת אותם, נגיד, נותנת להם את המשפטים, מנסה ללמד אותם, אז שוב אני גם בגילאי שנתיים, שלוש, לפתור לבד את הבעיות. כשאני עושה את הדוח להורים, אני ממש כותבת את זה, איזה ילד כבר מצליח לפתור דילמות חברתיות לבד, ואיזה לא. אז יש לי את המשפטים האלה, תור תור, תן לי שתסיים, בוא נשחק כדב, שאני חוזרת, עכשיו אני בשלב של לחזור על זה כמו מנטרה. כמו מטרה על הפתרונות, אבל אני תמיד יודעת, כל שנה זה קורה, שאחרי, באמת באיזה מאי, את רואה כבר שהם לא צריכים, הם לא קוראים לך, הוא לקח לי, הוא חטף לי, הוא זה, את רואה את הילדים, כמובן יש ילדים שלא, וכל אחד לפקד סוף, אבל יש את הקבוצה שכבר יודעת לפתור ולהגיד את זה, גם כשהם בוכים ואני ניגשת, זה מה שאני מנסה לעשות, אני מנסה להגיד, אוקיי, על מה אתם רבים, בואו נראה מה איך אפשר לפתור, ואם הם לא יודעים, אז אני אומרת, יש ככה וככה, בואו תחליטו מה אתם. גם פה נותנת להם את הבחירה.
נכון מאוד, כי זה בעצם המקום החינוכי שלנו, היחיד. המקום שלנו זה לא ללמד אותם את חנוכה, פסח וטוביש, ואת זה נחמד מאוד. אבל המקום החינוכי שלנו זה באמת לגרום להם לגדול, ולזוז מנקודה א' לנקודה ב'. אני רוצה שילדים שנכנסו בספטמבר יצאו אחרת באוגוסט או ביולי, יצאו אחרת, גדולים יותר, חזקים יותר,
עצמאים,
בטוחים בעצמם, יכולים לדחות סיפוקים, יכולים לקבל את השונה, יכולים להבין מה זה מרחב אישי ולא להפריע לחבר במרחב אישי. אני רוצה אותם שם, במקומות האלה. וגם שהיא
דוקטור... אני קוראת לזה ארגז כלים שאני נותנת להם לגני עירייה, ממני הם הולכים לגן עירייה, וכאילו זה כאילו מה שאני רואה, אני כאילו עכשיו נותנת לכם ארגז כלים, שאיתו תוכלו ככה להשתלב ולהסתדר, כשאתם מגיעים לגן גדול יותר, עם פחות צוות, יש לכם את ארגז כלים.
תחשבי חמותה, הם יוצאים עוד חצי שנה, שבעה חודשים לגני עירייה. מה זה? זה כלום, שם הם יאכלו במזנון, למה שאנחנו צריכים להכין אותם עכשיו למסגרת הבאה? זה התפקיד שלנו, עוד חצי שנה, מה זה חצי שנה? זה מחר, מחר בבוקר.
אז בואי, רצינו לדבר קצת על המזנון, תספרי קצת על המזנון, וגם אני רוצה... נגיד שגננת שומעת אותנו, ואומרת וואלה, אני נדלקתי על מה שהם אמרו, אני גם רוצה את זה בגן, אז קודם תסבירי על המזנון, ואחר כך את תספרי ואני אספר אולי איך זה הולך אצלי. מה גננת צריכה לעשות כדי שיהיה לה זרימת בוקר? אבל קודם תתחילי עם המזנון.
אני אסביר את העקרונות, ואחר כך את תספרי איך זה הולך הלכה למעשה אצלך. בגדול, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, ששולחן האוכל זה שולחן פעילות לכל דבר. אנחנו לא סוגרים את כל היום, ויושבים לאכול עכשיו בשעה 9, כולם יושבים ליד השולחן, כולם אוכלים אותו דבר, כולם מקבלים את הצלחת בזמן ואת הכריכים בזמן ואוכלים כמו, זה בארוחת צהריים יותר מתאים. ארוחת בוקר, מכיוון שהילדים מטפטפים והם לא מגיעים בשעה אחידה, הם מטפטפים ככה עד 8:30, 9, לא כל הילדים רעבים באותה שעה, לא כל הילדים אוכלים בבוקר, יש ילדים שאוכלים ארוחת בוקר, יש ילדים שלא, יש ילדים שרעבים מוקדם יותר, יש ילדים שבכלל לא אוהבים לאכול בבוקר, אז ברגע שאני פותחת את זה כאופציה, כבחירה, אם אנחנו שמים את ערך הבחירה כערך, אז שולחן האוכל הופך בעצם להיות שולחן פעילות. כשאני מדברת על שולחן פעילות, אני אומרת שזה שולחן שסביבו יכולים לשבת בו זמנית לא יותר מ5-6 ילדים, ואצלך המזנון הוא באמת מאוד מורכב. אני מדברת על מזנונים אפילו עוד יותר פשוטים מזה, רק תעשו את המזנון, תלכו על הפשוט הפשוט. אני מדברת על לשים במרכז השולחן שתי קערות בצבעים שונים, להגיד לילדים, בקערה האדומה יש לנו כריכים עם חומוס, בקערה הירוקה יש לנו כריכים עם סלט ביצים, עם אבוקדו, לא משנה מה, ופלטה של ירקות, לא סלט, כי אם אני נותנת סלט אני צריכה לתת מזלג, ואז הם צריכים לאכול את זה עם מזלג, אבל אם אני נותנת את כריכים ונתחים של ירקות, למשל מלפפון חתוך גס ופלפל, חתור גס, עגבניה זה טיפה בעייתי, אבל אפשר מלפפון ופלפל, ואפשר קצת להוסיף זיתים לילות חרצנים, וילד פשוט לוקח, אפילו אני, את יודעת, אני מאוד בגישה הזו אומרת, לפעמים לא צריך את הצלחות, הוא לוקח כריך ביד, לוקח את הירק ביד, ויושב ואוכל, יש תמיד איש צוות, במקום שהמזנון מתקיים, האיש צוות יכול לשבת איתם, יכול לאכול איתם, היא יכולה גם לאכול את הכריכים שלה, גם לאכול את הכריכים של הגן, כמובן לשתות את המים שלה, או את התה שהוא לא מאוד רותח, אבל זה הזמן שלה לשבת עם הילדים. עכשיו, למה אני אומרת שזה חלק מפעילות של בוקר? כי השולחן הזה הוא שולחן של small talk. אם אני מדברת על ילדים שעוד לא יודעים לדבר, עוד השפה לא מספיק חזקה, עוד לא השתרשה מספיק, אני צריכה לאמן אותם בדיבור, אני צריכה לגרום להם להיות שם, לשמוע כמה שיותר דיבורים, וכשאני יושבת עם הילדים בשולחן האוכל, ואני מדברת איתם, אני מספרת להם איפה אני הייתי אתמול, ומה אני אוהבת לאכול, ומי ממליץ לי האבוקדו טעים, כדאי לי לטעום מהאבוקדו, אני בעצם יוצרת איתם איזושהי תרבות שיח, ליד השולחן, ואני יודעת שיש גננות שעכשיו אומרות, מה פתאום, הם יחנקו, הם יכולים להיחנק עם האוכל, אז קודם כל, אני חייבת להגיד לך שכל המקרים לא עלינו שקרו שילדים נחנקו מאוכל, זה ילדים שעוד לא מדברים, זה ילדים שבכלל לא היו ליד השולחן והתנסו בשיחה עם אוכל, וגם יש לי תפקיד, דיברנו על חינוך, יש לי תפקיד ללמד אותם מה זו תרבות אכילה, אנחנו לא מדברים עם פה מלא, ואני כמובן מדגימה את זה על עצמי, אני אעשה לילדים עם היד רגע, כי אני לא אסת, ואני אסיים, אני אבלה, ואז אני אדבר, אני אענה לו, אני אגיד לילד, אנחנו מסיימים מהפה, קודם תסיים את מה שיש לך בפה, ואז אני אקשיב לך, אני מלמדת אותם איך מדברים ליד שולחן, הרי ילדים לא נמצאים רק בגן, הם גם בבית, הם אוכלים בבית איתנו ארוחות משפחתיות, הם יוצאים איתנו למסעדות, הם יושבים איתנו בארוחות שבת, הם רואים בדיוק שליד השולחן מתקיימת שיחה. ואם אני בגן, אלך על העניין הזה של אין מסיחים בשעת הסעודה, זה לא תואם לחיים. לא מתאים. אני לא הולכת למסעדה בשביל לשתוק, ואני לא יושבת בארוחת שבת בשביל לשתוק, אני מדברת. אבל איך אני מדברת, זאת כבר תרבות הדיבור. שלה, בזמן הארוחה, וזה התפקיד שלי, להגיד לילדים, רגע, עכשיו אני שומעת את מיכל, ועידו תסיים מהפה, ואז אני אקשיב לך, או דקה אני אוכלת, לעשות להם רגע עם היד, ולהראות להם, זה אימון, וזה חלק מהעבודה החינוכית שלנו. ילדים מגיעים לשולחן אוכל, מתי שהם רוצים, הוא נפתח בשעה, נגיד 8:15 בבוקר, הוא פתוח במשך שעה, שעה וחצי, ילד יכול לאכול כמה פעמים שהוא רוצה, אצלי לפחות זה היה ככה, הוא יכול לאכול כשהוא רעב, אחר כך אם החבר שלו יושב לאכול ובא לו בדיוק לספר לחבר שלו משהו, הוא יכול גם לשבת איתו בשולחן האוכל ולנשנש משהו. החוק הוא הגבול שהילדים לא מטיילים עם הכריכים בגן. גבול שאני שמה לילדים, אני גם שמה לצוות. זאת אומרת, גם הצוות לא יסתובב עם הקפה ולא יסתובב עם כריך בגן, כמובן לא עם מסטיקים בגן, כל הדברים האלה אני תמיד שמה גבולות גם לצוות, כי אני אם אני מדברת על שווה ערך, אני שוות ערך לילדים, אני לא יותר מהם, יש לי תפקיד אחר, אבל מבחינת ערך אני שווה להם, כמו שאני לא אגיד לך חתיכת מטומטמת, אני לא אגיד את זה גם לילד, כי אנחנו שווי ערך. אז אם אני מבקשת מהילד לא לטייל עם הכריך, אני גם לא אטייל עם כריך, אני יושב, אני אוכל את הארוחת בוקר שלי ביחד עם הילדים, ובעצם השולחן אוכל הופך להיות חלק באמת מהפעילות של הבוקר, ואני אשמח שתשתפי מהמקום שלך, כי על זה היו לי איתך כמעט מלחמות עולם.
נכון. אז רק אני אגיד שאני דווקא בעקבות זה שעשיתי מזמנות, פחות מצליחה לאכול עם הילדים, כי בזמן שאוכל אני בדברים אחרים, אני בדרך כלל מה שקורה לי זה שאני אוכלת בחצר, כן אוכלת בישיבה, אבל אוכלת בזמן שמחזר, כי בזמן שהם באוכל, אני בפעילויות האחרות. Okay. אז כן, יש לנו מלחמות עולם על המזנון.
נכון.
כל כך הייתי רגילה שהכל מסודר וכל זה, ובאמת הייתי מאלה שאמרו לך, מה, ויהיה בלגן, ויהיה בלגן. ועד היום לפעמים את באה, ואני אומרת לך, לא נראה לך שבלגן פה? ואתה אומרת לך שמסודר.
אני אומרת לך, זה רעש טוב, זה רעש מצוין. גם צריך
להיות כואב. באמת הייתי מקובעת לזה שאני יושבת בשולחן, וזה מה שעושים, ודבר אחרי דבר, ובאמת אמרתי כבר שמה ששכנע אותי זה העצמאות, כי כל כך חשוב לי לתת לילדים עצמאות בגן, וככה אהבתי את שזה נותן להם בחירה, והתחלנו, את באת אליי בשבע וחצי בבוקר ביום שהתחלתי, כדי להחזיק לי את היד.
נכון.
כדי להחזיק לי את היד, כי כל כך הייתי לחוצה מזה. ובאמת, ההתחלה לא הייתה טובה, מה שאני עושה זה באמת, יש להם מין עגלה כזאת, שעליה יש את הירקות ואת הצלחות, ואז כל ילד לוקח לו איזה ירק שהוא רוצה, ומתיישבים, במרכז השולחן יש באמת שתי צלחות או שלוש עם בצבעים שונים שבכל אחד יש את הכריך שלו, הם מתיישבים ובוחרים מה הם רוצים ואוכלים ויכולים לקחת קוב. גם אצלי הם יכולים לחזור כמה פעמים שהם רוצים. אצלי זה בערך משמונה ורבע עד תשע ורבע. פשוט זה מה שראיתי שהזמן שלוקח לכל הילדים לאכול, כולם מגיעים, כולם אכלו, אז בגלל זה זה הטווח שעות. מה שעוד אני אוהבת זה שהם מסיימים לאכול, אז הם גם מסיימים לפח את השאריות, ושמים בכלי כזה את
הצלחת. איך זה מזמן מדהים, מדהים.
זהו, הם שמים את הצלחת ואת הכל באיזה כלי שאחר כך מעבירים למטבח. היה לי עוד חלום שזה לא מתאפשר לי, זה שהם יחתכו לבד את הירקות. או יכינו לבד, אבל זה פחות, זה כאילו מבחינת איך שהגן בנוי ואיך שזה, זה פחות מתאפשר, אבל כאילו, ואולי מי שמצליחה לעשות את זה, זה עוד יותר נותן ערך. זה עוד יותר נותן ערך. אז זה באמת לצד המזנון של האוכל, תמיד יש לי את השולחן עם משחק דידקטי, שולחן יצירה, ספרייה, המרכז בית, ועוד שולחן, שאצלי היה עוד שולחן משחק, את הצעת לי השבוע להפוך אותו לעוד שולחן יצירה, אז זה כאילו, עכשיו זה נטמע בראש, עוד לא בעשייה.
זה בתהליך.
זה נטמע בראש, היו שני מוקדי יצירה.
אין בעיה.
זהו, באמת החודש הראשון היה קצת קשה, ובאמת הילדים לא כל כך רצו לאכול ולא כל כך באו ליצירה ואולי פיזרו יותר דברים, כי כל כך הייתי רגילה שמישהו יושב איתם במרכז בית ומישהו יושב איתם זה ואין להם רגע אחד שהם לבד, ופה מה שקורה זה שכאילו הם הרבה, השולחנות פועלים, אנחנו מסתובבות, אבל הם את הדברים עושים לבד, אז ההתחלה היא קצת באמת קשה, ולא כל כך מבינים, ולאט לאט זה נעשה יותר קל,
והם... אחד הדברים שאני מבסוטית עליהם במזנון, זה שהילד מתחבר לתחושת הרעב והסובה שלו, כי כשאנחנו יושבים עם הילדים בשולחנות, יש לי תמיד תחושה שהצוות העיניים שלו בתוך הצלחות של הילדים. תגמור מהצלחת, את, הוא רוצה עוד משהו, לא, קודם תגמור את זה, קודם תגמור את זה, הוא כל הזמן, הם, העיניים שלנו בתוך, יש אישו סביב האוכל, לא יעזור. במיוחד בישראל, למודת השואה וכל הרעב הכבד, אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו רוטפים אחר האוכל, האוכל הוא עניין, הוא באמת עניין, וגם בתור גננות, לבוא להורים ולהגיד, תסמכו על הילדים, אני לא ראיתי בישראל הסוואה ילד אחד שמת מרעב, באמת שלא, לא ראיתי. ילד יודע לבסט את התחושות האלה, והוא לומד, וכמו שאת אומרת, בהתחלה הם אולי לא רצו, אבל אחר כך, היום זה כבר הופך להיות חלק מכל המרכזים בגן.
הם שואלים, מתי פותחים מזנון? מתי פותחים מזנון? הם שואלים את זה פשוט. ובאמת, מבחינתי, מבחינת הדרך והגישה שאני מאמינה בה, לראות אותו כל כך עצמאים, עוברים מפעילות לפעילות, באמת, ילדים ככה בני שנתיים וחצי שגומרים גוח ומניחים לבד את זה במתקן. אני לא אמרתי שזה יקרה, אמרתי, מה, איך הוא יעשה את זה? אבל את רואה, הם
לוקחים. את יודעת, כשאני באה אלייך, אני תמיד אומרת, זהו, אין לי מה לעשות, אני הולכת לגן הבא, תביא אותי, בזבזת את הזמן אצלך. באמת,
כי... תמיד, תמיד יש מה, אבל באמת, לראות אותם מניחים, לראות אותם מסדרים, לראות אותם עוברים. זה לי נותן כל כך הרבה סיפוק, ואני אומרת, וואלה, דיברתי על זה, רציתי את זה, אני כל כך מאמינה בעצמאות ובבחירה ולתת לילד להרגיש גדול, אני מדברת איתם כמו גדולים, אני תמיד מדברת כמו בעיניים, ופה היה לי איזה פספוס, בגלל הדרך שבה למדתי, בגלל זה שלא נחשפתי לזה בכלל, ופתאום זה נתן, ואחד הדברים שעוד גרם לי לאהוב את זה, שבערך בעשר סיימתי את כל חובותיי לפי הרשימה.
נכון,
הם עשו יצירה, הם אכלו, הם שיחקו בפאזלים, הם היו במרכז הדידקטי, הם בנו, אני עשיתי מפגש, אני יכולה ללכת הביתה.
נכון, את צודקת. את צודקת, אני תמיד אומרת לצוותים, אנחנו לא צריכות לעבוד קשה, באמת, אנחנו צריכות ליהנות מהעבודה, אני לא רואה היום גננות שנהנות מהעבודה, כי הן כל הזמן עסוקות במה לעשות, ומה הספק, מה לא, מה פספסתי, ולא הספקתי את הילד הזה, לא צריך לעבוד ככה עם הלשון בחוץ, תהנו מהעבודה, ובאמת המקום הוא של תסמכו על הילדים, ולהפך, ככל שאתם תגיעו מתוכננות יותר, מה לעשות איתם בבוקר, ואיך להפעיל את המרכזים, ככה לכם יהיה קל יותר. ילד לא יודע שאומרים לו, שחק משחק חופשי, הם פח, 5-6 דקות, וזהו, מתחילים להשתולל. אבל אם אני מגיעה מתוכננת, ואני רואה שנגמר להם, למשל, מהשולחן של הפאזל, ואני מחליפה, אני שמה דברים אחרים בשולחן, אז אני יוצרת איזשהו עניין. ברגע שאני מגיעה מתוכננת, אני עובדת קל פחות יותר. ממש הרבה הרבה פחות. וזה באמת הרעיון שבשעה 10 בבוקר הם עשו הכל.
ניהלנו את החובות לפי הדף, לפי משרד החינוך, לא יודעת לפי מי, של הדברים שגננת צריכה לעשות בגן. ואז את יכולה לעשות פעילויות בקבוצה, את יכולה לעשות מיליון דברים.
נכון.
אבל את החובות שלך את סיימת.
לגמרי.
וזה כאילו אחד הדברים כאילו שממש התרגש אותי. אני רק, את דיברת על ספטמבר, על זה אנחנו עדיין נפעמים מתפתחות, שאני לא מתחילה בספטמבר, אני נותנת להם את הזמן לקליטה.
אז את מתחילה מתי?
מתחילה קצת אחרי החגים.
אחרי החגים, אוקיי.
כי אני פשוט, בזמן הקליטה שהם נורא בוכים, ונורא זה, אני רוצה לתת להם את כל תשומת הלב, להרגיע אותם, ולהתרגל לגן, למשחקים, לצוות, למי מה אמור, ואז אני עושה שבוע אחד שאני עושה איתם, אני מסבירה להם על מה שהולך להשתנות בגן, ואנחנו עושים הדגמות במפגש, מאיך הם יקחו את האוכל, איפה הם ישימו, ואז אני מתחילה, מיידעת את ההורים. אצלי גם יש, באמת יש את צוות תמיד שיושבת שם ורושמת מי אכל ככה כדי לוודא, ואת תיקנת אותנו שהיא לא חייבת לשבת שם, אלא יכולה להסתובב בגן, אבל להיות עם העיניים על זה ולראות שכולם אכלו, אבל אם יושבים לה כבר שישה, שבעה ילדים שאוכלים, והיא סימנה וכולם עושים, אז יכולה לעבור לעזור בשולחן אחר או במקום אחר.
אז אצלי היו כרטיסיות עם השמות ותמונה של כל ילד, ואז זה היה תמיד בתחתית הלוח, ולמעלה היה כתוב מה אכלתי וסבתי, משהו כזה, והילדים שאכלו בשולחן פשוט שמו את השם שלהם מתחת לאכלתי וסבתי. ואז זה גם לוקח זמן ללמד אותם, בסדר? זה למשל התחלנו משהו כמו עכשיו, סביב פברואר, מרץ, להכניס את זה, את כל ה... אבל זה עוד נדבך שאת שמה על המזנון, זאת אומרת, שגם... וכשהם קמים אז את שואלת, שמת את השם, הדבקת את השם, ואז לאט לאט הם לומדים את זה. אבל גם לרשום את הכל זה בסדר גמור.
זהו, אז כאילו לי, באמת אני רואה את הילדים ככה מרוצים מזה, וגדלים, בעיקר גדלים, מלאי ביטחון, וזה חלק, באמת, גם זה אם הם מפספסים, זה חלק מההתנסות שלהם בחיים.
ומה שחשוב הוא שבדרך כלל הנטייה האנושית היא להאמין במה שאני רואה. וכשאני אומרת, כשיש לנו משפט, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כשאני רואה בעיניים את הילדים עצמאים, אני מאמינה שילדים מסוגלים לעשות את זה, זאת אומרת, זה מין מעגל כזה, כי בהתחלה גננות אומרות לי, הם קטנים מדי, אבל אחר כך כשהם מעבירים אותם את התהליך הזה, ופתאום רואים שהילד מסוגל לזה, אז באוטומט גם הגננות והצוותים מאמינות כבר בילדים שהם יכולים, ואז התהליך שכולם מרוויחים ממנו, כי הילד הוא עצמאי יותר, הצוות כבר יודע שהוא מסוגל, אז הוא גם מאמין בו להלאה, והנה לך גלגל של עצמאות דווקא למעלה, ולא הפוך. כי הפוך זה גם לחבר, אם הוא הילד שלא מסוגל ולא יכול, ולא עושה, וכל הזמן בוכה, ואני צריכה לעשות בשבילו, אני גם אגיד לעצמי, הוא לא יכול, הוא קטן, אני צריכה לעזור לו, ואז אני לא מאמינה בו, והגלגל הוא יורד למטה. פה יש לנו באמת, ככל שאני רואה מול העיניים את הילדים עצמאים יותר, אני גם מאמינה בהם יותר. אני גם יודעת...
אני נותנת להם דברים, אני מעלה את דרגת הקושי, אני נותנת להם דברים יותר מאתגרים.
בדיוק, נכון? נכון מאוד.
אז בואי נסביר לגננת ששומעת ואומרת וואלה, אני רוצה להתחיל. את יודעת מה, לפני זה הייתי רוצה שתספרי על זרימת בוקר של ילדים בני שנה, אמרת שאת התחילה בני שנה וחצי.
הפשוטה, זרימת בוקר הפשוטה. בגדול המזנון, שולחן האוכל נפתח גם בסביבות 8:15, אבל באמת קוראים לילדים, זאת אומרת הגן מחולק לקבוצות, אם אני מדברת על קבוצת הביניים שזה שנה, משנה וחצי, נכנסים בספטמבר בני שנה וחצי, בסדר? אז אני מדברת עכשיו על התקופה הזו, הם כמעט נושקים לשנתיים, אז הם מחולקים לקבוצות, יש לי 20 קטן, מחולקים לארבע קבוצות, 5 ילדים בכל קבוצה, כל קבוצה מקבלת שם של צבע, אדומה, ירוקה, כחולה, או פרח, או חיות, מה שאתם רוצות, ובעצם אני, בזאת שיושב השולחן אוכל, מארגנים את השולחן, כמובן כריכים, אם המטפלת יושבת, אצלי זה היה השולחן, בהתחלה היה שולחן פרסה, תראות את השולחן פרסה שיושבים וילדים סביבה, והיא מארגנת את הקערות עם האוכל, כל ילד מקבל, היא קוראת קבוצה אדומה, אז הגננת מביאה לה את הילדים של הקבוצה האדומה, יושבים, והיא נותנת להם צלחת, ושמה להם, או שואלת, אתה רוצה, מי רוצה ביצה, מי רוצה גבינה, ויושבים ואוכלים, אבל כל שאר הילדים משחקים. זאת אומרת, הרעיון הוא אותו רעיון, לא עוצרים את הגן וכולם אוכלים עכשיו, היא בהתחלה, כן, יש ילדים שעומדים ליד המטפלת, וגם הם אולי קצת מפלחים איזה מלפפון או איזה פלפל, זה בסדר גמור, זה שולחן לכל דבר, אבל הילדים יושבים, אוכלים, מסיימים, קמים, ילדים, המרכזים הם מרכז ציור, מרכז מתחלף זה יכול להיות בצק וגואש, כשגואש תמיד, המרכזים הרטובים הם תמיד עם המובילה, שתהיה שם ליד, אם לא רוצים להעמיס על הבוקר, אז באמת שמים ציור, שמים בצק, ושמים משחק הרכבה על הרצפה, על משטח, וכמובן המטבח פתוח, הספרייה הקשיחה פתוחה, עם ספרים על השטיח, או על שולחן קטן, והילדים יושבים סביב, ומעיינים בספר, ואז הטווח הריכוז שלהם הוא קצר יותר, אז צריך להחליף את המרכזים בדחיפות יותר, אז הילד למשל שגמר שולחן שכבר גמרו לצייר, נשים שם השחלות של חרוזים גדולים, שולחן שגמרו לעשות בו את הבצק, אז אני אקח ואני אשים שם אולי למולל, לעשות כדורים קטנים מקרפים, או לעשות פאזלים, ואיש צוות יישב איתם, כן צריך להחליף בתחלופה גבוהה יותר, וצריך לראות...
עם הקטנים, אבל צריך תמיד בכל שולחן איש צוות.
נכון, צריך איש צוות בכל שולחן, חוץ מאשר למטה על המשטח שהם משחקים בהרחבה, אבל כן צריך לבדוק שלגן יש עצה מתאים מבחינת משחקים לקטנים, כי הרבה פעמים, אחד הדברים שאני שמה לב זה שהמשחקים לא תואמי גיל, או שהם משחקים ממש ממש לתינוקות ולילדים בגיל הזה אין מה לעשות איתם, או שהם לא מתאימים להם מבחינת מה שילד יעשה. למשל, לגו, לגו לא מתאים לגיל הזה. לגו זה לגילאים יותר גדולים, אין להם מה לעשות עם לגו. אז מה שמתאים להם זה יותר המגנטים, אני מדברת נגיד על המשטח, על הרצפה, כמשחק הרכבה, זה המגנטים, זה הדופלו הגדול, זה כל הנושא של... סאברס, קשים לא מתאימים להם, הקשקשים ממש ממש לא מתאים, זה דברים שאני רואה בגנים שנותנים, ואז הילדים לא עושים איתם כלום, פשוט מקמתים את זה, ואז כועסים עליהם למה אתם עושים, אז בואו נתאים את המשחק.
הם לא צריכות להיות תואמות גיל במשחקים.
נכון, ולתת להם לצייר בגירי שעווה, ולא בטושים. לא בטושים. טושים, טושים זה לא ציור, טושים זה בשביל הכיף, אפשר כשהם קמים מהשינה לתת טושים.
אוקיי, אז טוב, אז שמעה אותנו גדלת, אומרת וואלה, נדלקתי, אני רוצה לעשות, מה, איך היא עושה את זה?
קודם כל היא צריכה להכין את הצוות שלה, דבר ראשון, לשבת עם הצוות, להכין אותו, להסביר לו את הרציונל, להסביר לו למה היא החליטה לעשות את זה עכשיו, ומה, איפה היא רואה את החשיבות של כל המרחב הזה. אחר כך, פשוט ביחד עם הצוות לתכנן, אפילו לעשות תוכנית מרכזים, לי הייתה תוכנית מרכזים מסודרת, של לקחת שבוע שלם ולהגיד, אוקיי, כמה מרכזים יש לנו? שלושה מרכזים, שולחן גואש, או גואש או בצק, שולחן ציור ושולחן דידקטי, וכל המרכזים פתוחים, אז יש לנו שלושה שולחנות, אז בואו נשחק איתם במהלך השבוע, כמובן אני ממליצה את שולחן אחד קבוע לעשות סדנת הדבקה, שזה משהו שיהיה, אצלי זה היה כל יום, מי שקשה לה עם זה נפשית, יכולה לרדת לפעמיים שלוש בשבוע, כבר את הדבק בבוקר, יש איש צוות שיושב, ולהחליט עם אנשי הצוות שלך, באיזה שולחנות את צריכה אותם, למשל בשולחן דבק או בשולחן גואש חייב להיות איש צוות, כי אני צריכה לעבוד עם ילדים על ההרגלים, במזנון חייב להיות איש צוות, המזנון בואו תתחילו אותו באמת בקטנה עם כריכים מסודרים ועם קערה של ירקות, ושמישהי תהיה שם כל הזמן תמלא את הכריכים, כשהילדים אוכלים שתמלא את המלאי, ותהיה שם בשביל ללמד את הילדים, לא לקום עם הקריך, איפה אני זורקת את השאריות, איך אני מפנה מקום לילד שרוצה, אם ילד רוצה להידחף, צריך להגיד לו, אין לנו מקום, אנחנו צריכים לחכות, יש פה המון למידה לחיים, וצריך להיות איש צוות שיעשה את זה.
אני גם עובדת עם רשימה, כאילו אני גם רוצה להמליץ, לי ממש יש רשימה, שגם לצוות יש, תלויה בגן, של כל יום, מה שמים בכל שולחן, וזה ממש
תוכנית שזה משהו מאוד חשוב. נכון, זה מאוד חשוב ש... קודם כל הצוות יודע, בדיוק הוא לא מגיע לאנון, הוא מגיע לדברים ברורים וידועים. דבר שני, ברגע שאני מתכננת, אז זה משהו שמחייב אותי. אני תמיד הייתי אומרת, תכננת, שמת את זה על הלוח בגן, זהו, את מחויבת. זה באיזשהו מקום גורם לך להיות שם, לעשות את זה.
גם לילדים זה נותן ביטחון. כי ברגע שזה חוזר, הילדים לומדים, היום זה היום של הדבק, היום זה היום של הגואש, היום זה היום של הפאזלים, היום זה היום של המגנטים, זה עוזר להם כל כך ונותן להם ביטחון, שגם הם מגיעים ליום שהם יודעים מה הולך להיות בו, והם יודעים למה הם באים.
אחד הטיפים הגדולים שלי לגננת שמתחילה את זה, לא לתת לזה זמן, ולהגיד, ניסיתי, זה לא עבד, זהו, חוזרים לאוטומט. כשאני אומרת לא לתת לזה זמן, זה לא להחליט שאת נותנת לזה יומיים שלושה, להפך, תני לזה את כל הזמן, תחליטי שזה הגן, אם את לא שלמה עם זה, אל תתחילי, גננת שלא מרגישה שהיא בטוחה עם זה, שלא תתחיל, הדבר הכי גרוע מבחינת הילדים, זה לעשות את זה יומיים שלושה שבוע, ואז להחליט לא, זה לא עובד, הם לא אוכלים טוב, זה יש לי בלגן בגן, הם בוכים יותר מדי, ואוספים וחוזרים לאוטומט. אנחנו בגן ילדים רוצים לשאוף תמיד ללכת קדימה, ולא ללכת אחורה. אז כל עוד אתם לא סגורות על זה, אל תתחילו. מבחינתי אפשר להתחיל, אמרתי, בספטמבר, בעוד שנה, בעוד שנתיים, תתחילו כשאתם שלמות עם זה, ואז אתם גם תוכלו לעמוד בכל הירידות, ויש ירידות, יש תקופות, לכולנו יש תקופות. גם לי יש תקופה שאני אולי פחות במיטבי, אז אני אהיה פחות בסיס שלי בגן. אנחנו יודעים לזהות, למשל עכשיו אנחנו כולנו, כל המדינה בתקופה ממש ממש לא טובה, תקופה של להוריד את הראש מתחת למים ולתת לגל הזה לעבור. אבל אם אני יודעת את זה, אז אני גם קודם כל הרבה יותר ותרנית לעצמי, ולא דורשת את ההקפדה הזאת ואת הדקדוק הזה ואת אני חייבת שזה יעבוד כמו שצריך, לא, מספיק שזה עבד שלושת רבעי יופי, עבד חצי מצוין, תתנו לעצמכם את הזמן הזה, ואם את לא סגורה על זה, אל תתחילי, תחכי שתהיי באמת סגורה.
אני חייבת להגיד שזה משהו שלוקח זמן, הם לא, ילדים לא ביום יומיים בשבוע לומדים את זה, לוקח להם את הזמן קודם בכלל להסתגל לשיטה, ואחר כך לצבור את העצמאות תוך כדי, ולהרגיש שהם יכולים, להרגיש את המסוגלות של וואלה, ציירתי, ואין פה, אני לא רואה פה עכשיו אף אחד, אז אני לוקח את הציור ואני אשים במתקן ציור, כי אני יודע שאני יכול. אז זה לגמרי משהו שצריך זמן.
מה שחשוב לזכור שהזרימת בוקר מחייבת אותנו, היא לא מחייבת את הילדים. הילדים, כשאני המחויבת לזה, הילדים גם יהיו מחויבים לזה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, הם לא הצליחו, הם קטנים, הם לא מחויבים לשום דבר, הם לא פה עכשיו, אנחנו פה עכשיו, אנחנו לומדים, אנחנו משתלמים, אנחנו מתפתחים, ואם אני בטוחה בעצמי ובטוחה בילדים שיש לי בגן, שמסוגלים לעשות את זה, הילדים שאבו אחריי, בדיוק כמו אחרי החלילן מהמלין. זה תמיד ככה.
נכון, אז אמרנו לה, צריכה לתכנן, את צריכה להכין את הצוות.
נכון, צריכה לקחת הרבה אוויר.
לקחת הרבה אוויר.
תתחילי עם מרכזים עדינים, לא ישר עם דבק. את הדבק למשל, תשאירי לשבוע הראשון, עד שילדים מסתגלים ככה בתוך הבחירה ובתוך הזרימה, תשאירי את הדבק באמת למקום היותר מובנה. הם בחצר, תכניסי קבוצה, שבי איתם בדבק. בבוקר תתני להם דברים יותר יבשים, שאת תוכלי לחיות איתם בשלום, וגם הצוות, תני להם למשל צבעים, שיעשו, יצבעו בצבעים, את יכולה לתת גואש, שזה משהו שאני כן, זה כן יכול להיות בשליטה שלי, ולתת להם שולחן דידקטי, או פאזלים, או לוטו, או איזשהו משחק, וכל פעם לשחק עם זה, כמובן בצק, כמובן השחלות, כמובן את כל הלמולל, לגזור, מישהי שיושבת איתם על שולחן גזירה לשם גזירה, לתת להם עיתונים ולתת להם בריסטולים, ושיגזרו, שיתנסו בגזירה, כמובן חייבת להיות שם מישהי, חייבת, בשולחן הזה. ולאט לאט הביטחון שלך יעלה, ואז תוכלי להכניס גם את הדבק לתוך זרימת הבוקר.
אוקיי.
ומיטל, החמותה יכולה לצלם, לראות, שתראי איך זה עובד אצלה זרימת בוקר עם דבק.
אין בעיה, אני יכולה לעשות את זה. יש כבר אחד, יש תיעוד אצלך, אצלך יש תיעוד שלך.
נכון, 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 נכון. נכון.
עכשיו, בניגוד לגן שאנחנו ממליצות על זרימת בוקר, אז אני רוצה לדבר, מקשיבים לי, מקשיבים גם הורים, וההורים הם יותר מדי בעיניי זורמים לפעמים עם הילדים בבוקר, ואז הם לפעמים מגיעים לגן מאוחר, ובטח כל הגננות מכירות את זה ואומרות, הוא רצה עוד לשחק, הוא רצה לראות טלוויזיה עד שהוא יתלבש, עד שהוא זה, אז אמרתי שבואי שאולי ניתן גם ככה לקראת הסוף טיפ להורים, איך לארגן את הבוקר ושיהיה בוקר יותר מסודר עם משימות בוקר שיאפשרו גם להם ללכת לעבודה בצורה רגועה בלי שהם כל הבוקר יתפקחו עם הילדים, גם להביא את הילדים לגן ושהגננות יהיו מרוצות, וגם הילד יספיק ויהנה ויהיה לו יותר מאורגן. אז אני יודעת את שלי, אבל אני צריך לשמוע גם את שלך.
אוקיי, אז כמו שאמרת, צודקת, בבית, הבוקר, בניגוד לשעה אחרת של היום, כי למשל בערב, אחר הצהריים, שחוזרים מהגן, אני כן בעד איזושהי בחירה וזרימה, ושבאמת הכל יהיה ככה בשיתוף עם הילד, אבל בבוקר אין לנו זמן לזה. והבוקר בבית זה בדיוק הצד האנטיתזה, הפוך לגמרי לזרימת הבוקר. שם אין מה אתה רוצה לאכול, מה בא לך, עוד 5 דקות, עוד 3 דקות. שם אני צריכה להיות מאוד מאוד מתוכננת ומאוד מתוקתקת, והילד צריך לדעת שאני מאירה אותו בבוקר 3 פעמים. ואחרי הפעם השלישית אני אקח אותו ואני אנחנו נשטוף פנים ואנחנו נצחצח שיניים, אנחנו נתלבש ואנחנו נעשה הכל כדי באמת להגיע לארוחת הבוקר או לשתות משהו בבוקר, ואם יהיה לנו זמן אז אנחנו נוכל גם קצת לדבר, אולי קצת לשמוע איזה מוזיקה, נגיד אם באמת סיימנו את כל המטלות של הבוקר, ולכל משפחה יש את המטלות בוקר שלה, שזה התארגנות היגיינית, התלבשות, להסתרק, לנעול את הנעליים ולשבת לשתות לאכול. סיימנו את כל זה בשעה 7 ויש לי עוד שעה עד שאני יוצאת מהבית. אפשר כמובן לפתוח מסכים, מי שרוצה לתת לילד לראות טלוויזיה, אבל קודם כל עושים בבוקר את החובות, אחר כך את הזכויות, ולהפך זה אמור לדרבן את הילד שככל שנעשה יותר מהר את החובות שלנו, יישאר לנו אולי זמן לקטעים הכיפים, או לדברים הכיפים, או למה שכל משפחה עם הבוקר הכיפי שלה, כמובן לא מתחילים מסע ומתן בבוקר, אין לנו זמן לזה, גם לילדים אין זמן לזה, לא רק להורים, הילדים צריכים להגיע בבוקר בזמן לגן, הם לא יכולים להגיע 9:30, לא נשאר להם כלום, כמו שהבנתם, זרימת הבוקר זה לב ליבו של היום, לב ליבו של היום, יש שם את הכל, יש שם משחק חברתי, יש שם שיח חברתי, יש שם ויכוחים בין הילדים, יש משחק פרטני ויש עבודה עם הצוות ויש שיחה עם הצוות, כל מה שהיכולות והכישורים של ילד נבנים סביב הבוקר. אם אני מביאה את הילד בשעה 9:30 לגן, הוא לא מתנסה בכל המיומנויות האלה, וחבל, הוא חייב, אני אפילו מקשיחה פה, הוא חייב להתנסות בזה, הוא חייב להתווכח, הוא חייב לשאת ולתת עם החברים שלו, הוא חייב להצבן את הסייעת ואת הגננת, הוא חייב להקשיב להם, הוא חייב לאכול עם החברים, הוא חייב להתנגד, זה חלק מהיותו בן אדם. ואם אני לא שם, והילד הגיע ב9:30, הוא מגיע די תלוש, הוא כבר אכל בבית, הוא לא נהנה מההווי החברתי, לרובם היה משהו כבר בתוך הגן, הם נהנו מאיזשהו הווי שהוא אאוטסיידר, לא חלק ממנו, וחבל, כל היום יכול להיראות ככה. אז לא רק אתם ההורים צריכים להגיע בזמן לעבודה, הילדים צריכים להגיע בזמן לגן, ובגן הבא, בגני עירייה, ב8:30 זהו, נסגר את הדלת, אז בואו תתרגלו את זה כאן. כי זה נכון שהדלת ייסגר, כי זה חלק מהעבודה של הילדים, זאת העבודה הראשית של הילדים. אז בבוקר באמת לתקתק אותם, לדבר איתם על זה, לעשות הסכם, אנחנו מתקרבים לסוף שבוע, אפשר לשבת איתם בסוף שבוע, להגיד תראו, שמתי לב שבבוקר אנחנו כל הזמן רבים ונלחמים ובוכים, ואתה יוצא בוכה ואני יוצאת עצבנית, לא רוצה להגיע ככה לעבודה, לא מתאים לי, אני אוהבת אותך, אותך, אני נהנית לקחת אותך לגן, אני רוצה ללכת בכיף לעבודה, אני רוצה שתגיעי בשמחה לגן, אני לא רוצה שאת תצאי בוכה ואני אצא עצבנית. אני החלטתי שמיום ראשון אנחנו עושים, הבוקר שלנו, אני מאירה אותך בשעה הזאת והזאת, אנחנו נעשה 1, 2, 3, 4, אפשר אפילו להוציא להם את זה בתמונות, לשים להם בחדר שידעו את הסדר של הדברים, ואם אנחנו מסיימים את הכל מהר, יהיה לנו זמן לרקוד, לשיר, לא, כל אחד מה שהילד רב איתו בבוקר, בדרך כלל ילדים רבים בבוקר קצת על מסכים, על טלוויזיה, ובעצם לצאת לגן מתוך מקום של סיימתי את כל החובות, ואני אולי יש לי קצת זמן לזכויות שלי, לכיף, ואני יוצא לגן, אבל לא להתחיל איתם עוד 5 דקות, עוד 3 דקות, גננות שעובדות איתי יודעות שאני מאלה ש... ואני יודעת שאחד הדברים שמאוד מטריפים את הגננת זה שילדים מגיעים עם ממתקים, ילדים מגיעים עם משחקים, ילדים מגיעים עם צעצועים לגן, מהבית. אני דווקא מאלה שאומרת לגננות תורידו, עזבו, ילד יצא מהבית עם הממתק או עם המשחק, אני לא יכולה לחייב אתכם ההורים לשיר, לגרום לילד לצאת בלי הדברים האלה מהבית, כי זה לא, אני לא חושבת שזה כרגע התפקיד שלכם, התפקיד שלכם באמת זה לצאת לעבודה כרגע ולהוציא את הילד מהבית. אז אם הוא מתווכח איתכם על הצעצוע ולא אכפת לכם, אני לא מדברת שאם אכפת לכם אז כמובן אתם אומרים לו לא, אני לא מסכימה, אבל אם לכם לא אכפת, רק אתם חושבות מה הגננת תגיד, תצאו איתו עם המשחק, עם הצעצוע, רוב הסיכויים שגם זה יישאר באוטו, ואם הוא רוצה שייכנס לגן, וזה התפקיד של הגננת בגן להגיד לילד, אתה רוצה לשחק עם החברים, שים במגירה, או שאני שמה את זה למעלה על המדף, ותקבל את זה בצהריים, אבל אל תתקעו בבוקר בגלל הדברים האלה. החובות של הבוקר צריכים להיות מיושמים, הילד צריך לדעת מה החובות שלו, ואם אתם מתקשקשים איתו על איזשהו משחק מסוים, גם תסבירו למה, אם זה משחק יקר, תגידו לו את זה, לא לוקחים לגן, אבל אתה יכול לקחת את המכונית הזאת, הקטנה או משהו אחר, שייתן לך ככה את החתיכה מהבית.
אוקיי, אז אני כן, אני ממש מסכימה איתך, ואני אומנם, אני לא מרשה להביא ממתקים, אני מרשה להביא צעצועים, אז הפתרון היה שממתקים הם יוכלו עד שהם מגיעים לגן, או בשנייה,
בפתח,
ואוכלים. אבל כן, אני ממש מסכימה עם זה שכאילו, הבוקר הוא פחות מאוד למשחקים ולזה, הורים צריכים להגיע לעבודה, ילדים צריכים להגיע לגן, הגן הוא העבודה של הילדים, הוא המחויבות שלהם, ואנחנו... כשמלמדים ילד שאנחנו לא יותר מדי זורמים איתו, אנחנו מלמדים אותו גם סדר יום וארגון ועמידה בזמנים, שזה דבר שיעזור לו להצליח אחר כך.
אחריות, הוא לומד לקחת
אחריות. כן, אחריות, ואתם אומרים, יאללה, מה, בגיל שלוש הוא לא בבית ספר, הוא לא, אז הוא יפסיד מפגש, אז הוא אוכל בבית, כאילו, באמת, אני לא דואגת מזה שיפסיד את המפגש שלי, הוא באמת ילמד את הנושאים האלה עוד הרבה פעמים, אבל הוא כן, אי אפשר אחר כך בכיתה א', עם כל השנים, לימד את הילד שתקום ותשחק, ועד שאתה מתעורר, ואני חושב שאתה תתעורר, ועד שמתלבש, ועד בכיתה א', ואני אגיד לו, לא, 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 עד שמה זה אתה צריך להיות בבית ספר.
נכון.
זה גיל מאוחר מדי. וכמו שאמרתי, התפקיד שלי כגננת והתפקיד של ההורי כהורי, זה לתת לילד ארגז כלים. וזה חלק מארגז הכלים. שיש לך סדר...
זה גם יולד את הילד של מחויבות למערכת.
נכון.
לא משנה באיזה גיל, אתה כרגע חלק ממערכת, חלק ממסגרת, מקהילה. יש לך את החברים שלך, יש לך את הקבוצה שלך, תכבדו את הילדים שהם רוצים להיות עם החברים שלהם בזמן הזה, זה כל כך חשוב, הזרימת בוקר היא פשוט החלק הארי של היום, העיקרי של היום. שום חלק אחר כך לא דומה למה שקורה בזרימת הבוקר, תנסו ותראו.
נכון, נכון. אז בדיוק, אז אני אומרת, כאילו זה הדברים להיות מאורגן בבוקר ולדרוש מהילד את זה, זה מה שזה יועיל לילד. הטיפים שלי זה באמת או טבלה, אני כאילו גם כאדם מבוגר עובדת עם טבלאות, שילד שם וי או מדבקה על כל פעילות שהוא עושה. לרשום, אני קם בבוקר, אני מצחצח שיניים, אני רוחץ פנים, אני אוכל, אני מסתרק, אני מתלבש, אני נועל נעליים, אני יוצא אל הגן. אז או באמת טבלה כזאת, שהוא יכול לסמן, או אם זה, או באמת אפשר גם במסך לעשות, אם זה ילד שאוהב מסך, אז אפשר להכין לו במסך, ואז הנה, התעסקת במסך, עשית את הדברים, סימנת את זה, בואו נראה, זה טיפה...
איזה רעיונות יפים, נכון.
טיפה יותר יעזור לו להתארגן, כי זה עם משהו בעולמו וממה שהוא אוהב. ובעיקר לדבר על זה, שזה הבוקר שלנו וזה הדברים שאנחנו צריכים לעשות, ופחות יש לנו. מצד אחד קיבלתי את העניין הזה שאמרתי להספק ועושים הכל מהר, יש לנו זמן לשחק. מצד שני, מה שקורה, לפחות ממה שאני שומעת מההורים, שאוקיי, אז היה לנו עוד חצי שעה לשחק, אז שיחקנו, ואז עבר לעוד משחק, לעוד משחק, והוא לא רצה ללכת לגן. אז אני אולי כן הייתי מוותרת על העניין, בבוקר אין לנו זמן למשחק או למשחק.
כן, את פה נכנסת, את בצדק, את נכנסת פה לגבולות, שגם אני כהורה צריכה לדעת את הגבול, ואם אני יודעת שיש לי חצי שעה, וכמו שאת אומרת, אפשר לשים את זה או בשעון, בטלפון שיצלצל 5 דקות לפני שנגמר הזמן שנאסוף, אפשר לעשות את זה, אבל אם זה באמת יוצר בעיה, ויש הורים שקשה להם עם הגבולות, במיוחד בבוקר, כמו שאת אומרת, עדיף לא.
עדיף לא לעשות, ובאמת לצאת, ולהגיע, כאילו להסביר לילד, שזה, הוא צריך להגיע לגן בשעה מסוימת, והוא באמת, כמו שאמרת, הוא נותן כבוד לחברים שלו ולמסגרת שהוא נמצא ולגננת, וזה הולך איתו הלאה. אז זה היה הטיפים שלי. ורבית, תודה רבה שהתארחת, היה לי כיף לדבר איתך.
היה לי ממש כיף, עבר מהר, איזה כיף.
ועשינו את זה הרבה יותר ארוך ממה שהיה מתוכנן.
אבל היה ממש כיף, תודה, תודה.
היה ממש כיף, ותודה רבה.